בוקר טוב. יש אנשים חדשים שלא היו בשיעור הראשון או השני? כן. אוקיי, איך קוראים לך?
סימי.
סימי. אז תראו, מה שאני מציע שנעשה, איך קוראים לך?
נורית.
אז מה שאני מציע שנעשה, עכשיו שאתם מכירים את השמות של כל אחד מהבלוג, הוא שקודם כל נעשה עוד פעם סבב קצר, ותנסו, גם אני, להדביק את הפנים למה שכותבים בבלוג. אנחנו נעשה סוג של שילוב יותר חזק בתוך הקורס שתבינו במה מדובר, ואז נתחיל. אז לי קוראים אהרון.
שולמית.
אתם שומעים טוב?
שומעים?
את עדיין?
סימי.
סימי, אוקיי.
חיה.
אינה.
שירן.
מיכל. קרן. נאבה. נאבה.
שרה.
קרן. אושרי. איה. לאט לאט, שתנסו לה. איה.
אינה.
מיכל. איפה? איפה?
אני. תמר.
טוב. מתן.
סיוון.
מעיין. נורית.
לא שמעתי.
מעיין. סליחה, נורית, יש לך בעיה עם
עכבר? לי אין אישית, כי יש לי עכבר משלי. אבל זה לא הזמן לתקן את זה.
אז אתה מסודר.
לא, לא, נשארתי עם הודעה.
לא חשבתי שאתם צריכים עכשיו פשוט להרצאה. אבל אם אתה מסודר,
אני
חייב. זה קבוצת הלמידה, על זה אנחנו חותמים, נכון? זאת אומרת, עכשיו אין כל כך, אין עוד נכנסים, אני מניח שיהיה קשה גם להיות יוצאים, אז בואו נתארגן ואני אסביר איך אנחנו עובדים. זה שיעור שעובדים בו, זאת אומרת, עוד כבר הסמסטר, ולא ביומיים האחרונים לפני העבודה הסופית. הדרך שבה אנחנו עובדים זה עם בלוג לכל שיעור, באתר שהוא פה. הסיסמה באתר הוא היה על העמוד של הנוכחות, אז אם לא רשמתם, תרשמו. אתר, אתר נראה ככה, זה הכתובת, פה. אנחנו לא עובדים במודל שמודל של האוניברסיטה, באתר שלי. זה כל מה שאני יכול להבין, זה מה שאני עושה. אוקיי? ובתוך האתר יש בלוג. אם תסתכלו, מי שלא היה פה, Active Learning Groups, זה מה שאתם צריכים להכיר. Active Learning Groups, אוקיי. ב-Active Learning Groups, אנחנו Adolescents and Drugs, HU 2014, יש בעמוד הראשון הסילבוס, המייל שלי, וכל מה שאתם צריכים ולא צריכים לדעת. יש עמוד אחד של קריאת בחירה, שם יש המון חומר שאספתי לכם, שזה לא קריאת חובה. ואז בבלוג לקורס לכל שיעור, בלוג ראשון זה היה שיעור ראשון, בלוג שני זה לפני שבוע, בלוג מספר 3 זה השבוע. בבלוג הזה אנחנו, כל אחד כותב בזוגות אם אתם רוצות, בשלשות אם זה גם מתאים, אבל כל אחד כותב כל שבוע, מתייחס למה שהיה בשיעור או מתייחס למה שאחרים. אני רואה שכבר התפתח שיח ביניכם, זה הכי חשוב. אבל זה חלק מהציון. זאת אומרת, נוכחות חובה, כי זה קבוצת למידה, ובלוג בכל שיעור. עד כאן אנחנו בסדר? פעם האחרונה שתצטרכו לשמוע את זה ממני, פעם האחרונה שיצטרך להגיד לכם. עכשיו, בעמוד הראשון יש סיליבוס. לא נעבור על סילבוס עכשיו, בעצם כן. איפה זה היה? כן. בסוף עמוד הראשון זה הסילבוס. תלכו לפי התאריכים כאן. כי עשיתי קצת טעויות, במשימה הראשונה כתבתי שאנחנו נעבור על זה בעוד שבוע, זה יהיה בעוד שבועיים. אז יש לכם קצת יותר זמן. בעצם בעוד שלושה שבועות, כי בעוד שבועיים אין שיעור. אז יש לכם... אם אנשים יבקשו, אז שיעור באלכוהול וסמים שמתבטל בפורים, יש בזה קצת בעיה, אבל אולי נדבר על פורים קצת. בכל זאת, אתם רואים שאלה השיעורים, בכל בלוג יש, בכל שיעור אתם תמצאו קריאת החובה לאותו שיעור. אני עוד לא נכנסנו לנושא של קריאת חובה, אבל כמעט כל הקריאה בקורס הזה, כמעט הכל בעברית, כמעט הכל קשור למתבגרים, ואחר כך בשיעור אנחנו עושים קשר בין מה שכתוב על התפתחות של מתבגרים ובין הנושא של סמים ואלכוהול. לא רציתי שתבלבלו את המוח על הספרות המחקרית על סמים ועל אלכוהול, ספרות שלא עוזרת בכלל בשטח, ואני רוצה שאנחנו נדבר על השטח. בשטח צריכים להבין מתבגרים, איך הם מתפתחים, ומה האתגרים שלהם. ככה אני בניתי את הקורס. אז יש לכם את הסילבוס עם כל התאריכים. אז משימה אחת, על זה אנחנו נדבר עכשיו. יש שלוש משימות ואחר כך עבודה סופית. העבודה הסופית היא לא כל כך גדולה, כי כבר עשיתם שלוש משימות. והגיע הזמן לדבר על משימה אחת, כי מכאן אתם תלכו, איך קוראים לך?
מעיין,
כן. את מדברת על עבודה סופית?
כן.
זה לא חייב להיות מטופל.
אני
לא, לא, לא. אנחנו, טוב שאת שואלת עכשיו, כי זה שייך גם למשימה. זה לא קורס שאני רוצה שכל אחד ילך וימצא נער או נערה שהסתבך כבר בסמים ואלכוהול וכבר בטיפול. זה לא הקורס הזה. אנחנו עוד נצביע על נקודות של טיפול, אבל זה לא הקורס הזה. הקורס הזה הוא עוסק בקהילה של מתבגרים בארץ ב-2014, שאנחנו רוצים לפגוש. וכל מי שאנחנו נפגוש, הוא יתרום לנו. אז זה יכול להיות החנון הכי גדול ומרובע, ואנחנו שואלים אותו, מה אתה חושב על סמים ואלכוהול? והוא יגיד לנו מה זה סמים ואלכוהול. וכפי שתראו ברעיון, אנחנו גם נשאל אותו, האם יש לו חבר, או מה הוא שומע חוץ מעצמו על סמים ואלכוהול. ואחר כך בעבודה הסופית, אתן עובדות על אותו ילד, לא מטופל, ילד, תמצאו ילד שיש לו גם הורים, ושיש לו גם מחנך או מדריך בצופים, מה שתרצו.
אותו ילד שהיה בעבודה הראשונה?
לא, לא. העבודה הראשונה זה ילד, עבודה, משימה השנייה זה הורים של ילד, לאו דווקא של אותו ילד, והשלישי זה איש שעוסק עם מתבגרים, לא קשור לאותו ילד או אותו הורים. אחר כך בעבודה הסופית אתם סוגרים את המעגל ופוגשים ילד והורה שלו ומישהו באזור של חינוך, עבודה סוציאלית ומשטרה שעוסק איתו איכשהו. אוקיי? ואז כל אחד פוגש שני מתבגרים, שני הורים ושני אנשי מקצוע, ואתם קוראים את כל העבודות של כולכם, וככה יש לכם מפה שלדעתי, תעשו את זה טוב, אין כמוה, אין מפה כזאת. להבין את הנושא של איך החבר'ה בכל הטווח של האוכלוסייה, איך מדברים ומתייחסים לתחום של סמים ואלכוהול היום. זה הרעיון. אני מקווה שזה עוזר לכם גם להבין שבאיזה תחום שאתם לא תעבדו, חוץ מלקרוא את החומר שתמיד מפגר בחמש שנים, זאת אומרת, החומר שכתוב במתבגרים, הוא תמיד מיושן לפחות דור אחד או שניים מתבגרים, דברים משתנים מהר עם מתבגרים, שאיפה שלא תעבדו עם מתבגרים, זה רעיון טוב לחשוב איך באמת מגששים ומכירים את השטח כמו שהוא היום. כי אנחנו עובדים עם אנשים היום, לא לפני 10 שנים שכתבו את הדברים. אז זה הרעיון. עכשיו, המשימה הראשונה, זה נראה ככה. יש ארבעה מישורים במשימה. זה אמור להיות משהו לא מאוד ארוך. כן? תחשבו שתצטרכו לקרוא אחד של השני, תלחמו גם עליי, תהיו ממוקדים. אבל הרעיון, הצורה זה כמו שמתאים לכם. הרעיון הוא ככה, אני מדבר עם מתבגר כלשהו, ואני רוצה לשמוע ממנו מה המקום של חומרים. זאת אומרת, אלכוהול, סמים, פיצוצים, נייס גאי, תרצו, תוסיפו גם אישון, איך שתרצו. איך זה משחק בחיים שלי? הכוונה, איפה הלא, איפה האולי, איפה הכן? איפה זה משחק בחייו? אחר כך אנחנו שואלים אותו גם על עוד מישהו שהוא מכיר. והחבר הכי טוב שלך, או הילד שאתה לא סובר לו, מישהו, אחיך הגדול, איפה זה בחיים שלו? אנחנו רוצים לדבר על נער שחושב על עצמו ועל עוד מישהו. זה מרחיב את היריעה, כן? כי נער שאומר, אני אומר לא, אבל כולם מהשנים אני חושב שזה טוב. זה אנחנו רוצים לדעת, כן? מה הוא חושב על החברים שלו. ואפשר להגיד שהמישור הרביעי, שהוא הכי חשוב לעבודה הקלינית שלכם, ויש לכם הזדמנות עכשיו ארבע פעמים להיכנס...
לא, לא, השלישי.
מה?
השלישי.
השלישי?
המישור השלישי.
לא הבנת.
אמרת עליו, על חבר שלו?
כן.
הוא אמר בשלישי. זה אותו דבר, שתיים ושלוש אותו דבר.
אחד ושתיים זה אותו דבר. אחד ושתיים זה אותו דבר. זה הרעיון מתבגר שבודק את המקום. היו לי בעיות במספרים ובוורדפרס. אחד ושתיים זה אותו דבר, סליחה, אוקיי. אחד ושתיים זה אותו דבר, אתה מראיין נער ובודק איתו המקום בחיים שלו, המקום בחיים של חבר שלו, ואז המראיינת חוזרת להתבגרות שלה ועושה רפלקציה על עצמה. רפלקציה על עצמה, הכוונה, איפה זה היה כשאני הייתי בן בת 16-17, מה היה הלא, מה היה אולי, מה היה כן, מה היה בחברה שלי. זאת אומרת, אנחנו רוצים לציין, ברוב הפעמים תציינו פער. אני מקווה שתציינו פער, כי אפילו אם זה בחורה שלומדת באותה אולפנה, עברו 10 שנים, אמור להיות פער, כן.
לא, אני אומרת שלדוגמה, אם אנחנו מדברים עם הנער או הנערה היום, על החשיפה לחומרים, לכל...
לא חשיפה, לא
חשיפה. שאלה?
יחס, יחס אישי. כן, זה יכול להיות אי חשיפה, אבל איך את חושבת עליו?
אז בפרק של, בשאלה של הרפלקציה עצמית, איך היה היחס שלי, כשאני הייתי מתבגרת למה שהיה, תגיד, אז אני זוכרת שאנחנו היינו מתבגרים, היה
איצ'וט
של
סיגרות.
כן, מה שלא מעשן, מי מעשן, הארסים מעשנים, כאילו...
בדיוק.
אז זה היה אישה.
כן, בדיוק. כי אותה עובדת סוציאלית, שאז לא חשבה שרק ארסים, אז יש לה בעיה שהיא פוגשת מטופל, שכשאני הייתי מתבגרת, אני חשבתי עליו ארס. כן. אתם תמצאו בעבודה עם מתבגרים, שהאנשים שלא כל כך התחברתם איתם בתיכון, ואולי ברחתם מהם, ואולי כדי להתפתח טוב, אני שללתי את הקיום שלהם, אמרתי, הם מתבגרים לא ראויים, רוב המטופלים שלנו, הם האנשים שכשהיינו מתבגרים, לא ידענו להבין אותם, ואפילו ניסינו לא להבין אותם. הבנתם? אז יש פה רפלקציה שהיא חשובה, כי הציבור של עובדים סוציאליים, והציבור של המטופלים של עובדים סוציאליים, אם לא עובדים על הפער הזה, אז הוא נשאר, והטיפול לא ממריא. אנחנו מחפשים, אם תרצו, תוסיפו להציל את המספר 4, אם תרצו, תוסיפו עוד אחד, זה אלקטיבי, אבל עכשיו שאנחנו מדברים, ניצלתם מזה, כי אם הייתי חושב על זה קודם, זה היה לא אלקטיבי. וכשתסיימו את הכתיבה, תעשו רפלקציה על הכתיבה. מה עשה לי המפגש הזה? איך זה עושה לי עוד גלגול לתוך התפגרות שלי?
לא הבנתי את החלק הזה. זה לא אמור להיות החלק השלישי, כאילו, על ההתבגרות שלי עצמי.
כן, זה טוב, ואז אחרי שאני עושה רפלקציה ראשונה על עצמי, אני הייתי מתבגר ככה וככה, ואז מה קרה לי בתהליך של הרעיון? מה עובר עליי כשאני פוגש את עצמי ואת מישהו שפעם היה בגיל שלי? זאת עבודה חשובה. כי האמת שזה מה שעושים כל הזמן שעובדים ומתפגרים. אנחנו פוגשים את עצמנו כמתפגרים ונבהלים ואומרים, רגע, איך אני עכשיו עוסק בהתבגרות בדברים שכדי להתבגר לא עסקתי בהם. כל אחד מאיתנו היה לו מסלול מסוים, והמסלול הזה הוא אפשר את ההתפתחות. הוא לא היה כל יכול, הוא לא היה על פני כל השטח. הוא היה מסלול מסוים, היו בחירות לא מודעות, חלק הקטן מודעות, אבל היו הפרטות, כן ולא. רוב המטופלים שאנחנו פוגשים הם במה שהיה לנו, לא. כן, המטופלים. אז אנחנו פוגשים מתבגרים שעוסקים באותה סוגיה של איך להתפתח. זה מה שאנחנו רוצים ללמוד פה, את הסוגיה של איך אתה מתפתח כמתבגר. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, שימש אותי יחס מסוים, משמש אותו יחס מסוים, אבל זה אותן הסוגיות. כן? אבל כדי להיכנס לסוגיה, אני צריך לחזור ולפגוש אותי כמו שהצבתי את עצמי, שניסיתי כמה שיותר לשכוח את הרגע הזה. מה זה מבוגר? מי שכבר הצליח לשכוח איך זה היה מתבגר. בדרך כלל זה עובד מצוין. ואתם יודעים שגם פרויד, הוא אהב לעסוק בילדים קטנים. רוב הגישות שגם אתם תלמדו בעבודה הסוציאלית, הן גישות על ילדים קטנים. ואז אתה מדלג על גיל התבגרות, ואתה כאילו רואה בעיות של התקשרות, זה פופולרי היום, התקשרות, אצל בן אדם בן 25. ואז אתה לא צריך לדעת איך הוא היה בגיל 16. כי לדעת איך הוא היה בגיל 16, אתה צריך לדעת איך אני הייתי בגיל 16. וכל הקורס הזה הוא מיועד לעזור לנו להיבהל קצת פחות, ולהיכנס לשם ולראות איך הצבנו את עצמנו מול איזה דילמות התפתחותיות. דילמה התפתחותית, אפשר להגיד שאלה הסיכונים. דילמה התפתחותית, אלה הסיכונים. אף אחד פה בחדר לא היה לו פטור מסיכונים. כולנו היינו צריכים לפתור את הדילמות, את האתגרים התפתחותיים בצורה כזאת או אחרת. רק כשאנחנו פותחים את היריעה מול איזה אתגר התפתחותי הנער עומד, כולל מול איזה אתגרים התפתחותיים אני עמדתי, אז אנחנו מתחילים להבין מה עזר לי ואולי מה חסר לו, מה לא עוזר לו. למשל, אם אני הייתי מתבגר וכבר היו לי עידונים, שזה כבר יוצא מהאוזן, אז לא נדבר על זה עוד פעם, אבל היו לי כבר עידונים, אז הוא לא אוהב לחשוב. ואם הוא לא אוהב לחשוב, אז איך בדיוק הוא עושה מה שאני עשיתי עם הראש שלי? הבנתם? אז כדי להבין את זה, עוד דבר אחד, למי שנכנס עכשיו, כל השיעורים אני מקליט ואני מעלה אותם באותו שיעור. זאת אומרת, בלוג ראשון, מה לעשות? את יכולה לשמוע את כל השיעור הראשון, אחר כך בלוג שני, את כל השיעור השני, ואז ממשיכים הלאה. עכשיו, יש עוד שאלה אחת ששולמית העלתה. שולמית לומדת קורס על אלכוהול. עוד אנשים? אוקיי, אז אני הבנתי. אז הבנתי ששמעתם הפוך ממה שאני אמרתי, מאישה לא פחות מומחית ממני, אולי יותר, לפני שבוע, נכון? מי שלא היה שם, אה?
היה הרצאה
שבוע. כן, תגידי.
הייתה הרצאת אורח של דוקטור פאולה, היא פסיכיאטרית. מעמותת אפשר, היא פסיכיאטרית גם שעובדת בבית חולים. וכאן בשיעור, אם אני זוכרת, דיברנו על
המרכיבים. יכולה לחזור להקלטה, מה זה אם אני זוכרת? תגידו את אותו דבר. כן, נתחיל.
אז אני אסרטיבית וחיתית. אז בשיעור הקודם, ממה שלמדנו, הבנו כאן שמריחואנה זה לא ממכר, ודיברנו על צורת ההתמכרות, ואמרנו ששבועיים ורצוף וכמה פעמים ביום וכו'.
וגם ילדים שלי שאספתי את
זה. נכון, בדיוק.
בדוק.
ובערב, בסוף היום, מה שפתחנו עם מריחואנה, סגרנו עם אלכוהול, ותוך כדי שאלנו אותה, והמרצה אמרה שזה כן ממכר. ואמרנו שבבוקר שמענו משהו אחר. אז היא הייתה סקרנית, ואמרה, ממי שמעתם, מה למדתם, איפה למדתם וכולי. אז, אז אמרנו, והיא מאוד ביקשה להכיר את האתר, היא לא מכירה את, את דוקטור אהרון, והיא ביקשה מאוד להיכנס לאתר, אז אמרתי לה שלאתר הוא מאפשר לכל אחד להיכנס, אבל לשיעור, לקורס הספציפי הזה, אני מבקש ממנו רשות, כדי שנוכל לתת לה את הסיסמה. אז פה צריך את האישור שלכם, אם אתם תהיו מוכנים. היא מאוד סקרנית.
והכלל הוא ככה, מי שהוא מרגיש שזה לא נוח, התשובה היא לא. רק מחדל היא לא, כי זה יכול להיות לא נוח למישהו. אם אין אף אחד שזה לא נוח לו, אז התשובה תהיה כן. כי דווקא זה דבר טוב, שיהיה איזון חוזר. אולי היא תתכתב בתוך הבלוג שלנו, ותכסה החוק הזה
להכי מהר. מה שאני
אומרת, אז רגע, השאלה היא, רק שנייה, מישהו לא נוח לו שהאישה הזאת תיכנס לו את זה, גם היא יכולה לשמוע את הקלטות ולקרוא את הבלוג. חוץ מי הפעם שפתור את הכל.
אני כן אגיד שזה כאילו הופך את זה להרבה יותר, כאילו לי זה הופך את זה לאיזושהי כתיבה הרבה יותר מקצועית, כאילו פחות אישית, עם נכנסים כל מיני גורמים כאלה.
לא כל מיני. האישה הזו...
זה איש מקצועי שיש לו עניין בתחום והיא עוסקת במשרד, היא עובדת במשרד הבריאות, היא מנהלת בעצם של כל התחום של התמכרויות במשרד הבריאות, ויש לה עניין כי הם הולכים גם לצאת עם קמפיין בנושא של אלכוהול וכולי. זאת אומרת, זה איש מקצוע שמאוד מעורב בתחום.
השאלה אם יש לה תשובה להאם זה מבקר או לא באתר. זו שאלה של כן או לא, זה דיון שהוא לא בתוך הדיון ובתוך
הזה. היא לא נכנסת לדיון, היא רוצה להכיר.
טוב חבר'ה, אנחנו עוסקים פה בשאלה עמוקה. זה לא שאלה סתמית,
נכון.
כי מצד אחד אנחנו רוצים תקשורת פתוחה בתוך קבוצת למידה, ומצד שני יש פה עולם מחוץ על הכיתה הזאת, והעולם הזה פתאום שמע שיכול להיות משהו מעניין. עכשיו, לכן אמרתי שברירת המחדל זה לא, כי אתן נותנות ביטוי לדברים אישיים, המשימות, חלק מזה זה גם אישי. אנחנו עוסקים גם רק באישה אחת. זאת אומרת, היא תקבל את הסיסמה שכל האקר יכול להמציא אותו תוך שנייה, אבל היא תקבל את הסיסמה רק היא. זה לא בשביל כל משרד הבריאות. משרד הבריאות רוצה לדבר איתי, אני מדבר איתם. בואי נגיד ככה, הלוואי שירצו לדבר איתי.
רגע, היא תוכל לקרוא את הבלוג
או
גם את העבודות שלי?
כן,
הכל. אז אני
לא רוצה. אז לא, מצוין. ומזה... היא תשמע משהו על מה זה קבוצת למידה סגורה שרוצים ללמוד בלי שמישהו נכנס וקורא את הדברים. והטלפון שלי הוא בעמוד הראשון. בסדר, אז אני חושב שגם היא רצתה לראות יותר את החומרים.
את החומרים, פחות הבלוג, אבל זה...
חומרים זה דבר שלא אומרים.
התייחסה לסדרים, כי הדבר הזה...
אלמוד זה המישהו.
אבל זה
לגיטימי. אז התשובה היא לא, אני אוהב את התשובה הזאת, כי ביקי שזאת תהיה התשובה. לא נגדה, אלא בעד... אוקיי, כן.
אני
חושבת שהמחזרה
אותנו לעבודה, סבבה? אמרת לעשות רפלקסיה אישית, אני עוד אגיד אמת. רפלקסיה אישית, עכשיו היו עושים את זה בזוגות. אז עבודה, איך אפשר? יהיה בדף.
זה אמור להיות עמוד אחד. עכשיו, אני רק רוצה להזכיר לכם, כיתה גדולה, בואו, אם תדברו, אז ייקח לנו המון זמן. אז אם כבר הזכרת את הזוגות, אם אתם עובדות עם זוגות, זו הזדמנות מצוינת לרפלקציה הדדית. זאת אומרת, אז יש שתי מתבגרות שהיו פעם, ששתי נשים
מבוגרות, שפעם היו מתבגרות, ותתחילו להכיר אחד את השני כמתבגרות. זו הזדמנות נפלאה. מה שתרצו לעלות במשימה, אתן יכולות לעלות. אמרתי שזה אלקטיבי, הדבר הזה. אז לא כל אחד חייב לעשות את זה.
זה לא מקובל בדעת.
מה?
לא, לא, לא.
כן, אבל זה יהיה מעניין מה שאתה תחליטו לעשות עם זה, עם החלק האחרון שהעליתי עכשיו, זה אלקטיבי, לא חייב להיות שם. אבל אם זה יהיה שם, אז כולנו נתעשם מזה. כן, איך לומר?
יערה.
כן, יערה, כן.
אבל שאלנו פה, אמר שלא.
זה יכול להיות יותר, כשיש דיבורים, אז אנחנו חוזרים על הדברים. לא חייב להיות רק עמוד, יכול להיות יותר מעמוד. זה לא משנה לי כמה זה, אבל תנסו להיות ממוקדים. זאת אומרת, לא 10 עמודים, כי אנחנו לא נספיק לקרוא. תחשבו על התקשורת בתוך הכיתה, לכן אני מנסה לעבוד בצורה של קבוצת למידה. אז תחשבו על הקבוצה. מה?
אני אומרת שעדיף שזה יהיה עמוד, כדי שזה יהיה ממוקד.
עדיף שזה יהיה ממוקד, אבל כל אחד... תחשבו בין עמוד לשני עמודים, אחרי שני עמודים תעשו חישוב, זה יהיה קשה לנו לאסוף את החומר, ואנחנו רוצים לאסוף את זה. אז זה תקשורת בתוך הכיתה. תחשבו על זה.
ואז מעלים את זה כאחר
אוקיי, אז יש שתי דרכים. בואו תקשיבו, שנעשה את זה פעם אחת. אפשר להעלות את המשימה בבלוג. זאת אפשרות אחת, בבלוג של העמוד, בבלוג של העמוד של המשימה, כן? בכל עמוד יש גם בלוג, ככה זה עובד באתר הזה. אני לא יודע למה, אבל זה ככה. אז בכל, בעמוד של משימה מספר אחת, יש גם בלוג. אפשר להעלות את העבודה ישר בתוך הבלוג, ואפשר לשלוח אליי לאימייל, המייל שלי מופיע בסילבוס, ותשלחו לי באימייל, ואני אדביק את זה לתוך העמוד הזה. אז כולם, אני מעדיף בשבילכם הכי טוב שתכתבו את זה בוורד, תהפכו את זה ל-PDF, תשלחו לי את ה-PDF ואני אדביק את זה, ואז יהיו 15 PDFים מודבקים בעמוד של משימה מספר אחת. כן? זה הכי טוב, ואם מישהו יודע, יש כל מיני עניינים עם PDF. אז אני רוצה עכשיו, תקשיבו כי זה מסובך, תקשיבו. ואל תפריעו לאחרים להקשיב. יש עניין של סודיות באינטרנט, והעניין הזה הוא לא ברור לגמרי, ואני בטח אחרון שיכול להבין את הסיפור הזה. אז התייעצתי וקיבלתי תשובות שמי שיעץ לי ידע להבין אותם, אני לא הבנתי אותם בכלל. אם חשוב לכם, קודם כל תסתירו את ה... את הזהות של מי שאתם רואים. אם יש לכם יכולות יותר ממני לעשות PDF שהוא גם משומר, יש סוג של שמירה של PDF ששומר עליו מפני מה שנקרא ה-data mining. כי גוגל, אתה יודע, גוגל מחפש צרות כל הזמן. ואם זה מוכר לכם ואתם יודעים מי זה, אז תעשו את זה ככה, אני לא יודע לעשות את זה. אז מה שיעלה ב-PDF הוא עלול להיות חשוף לדאטה מיינינג. אני חושב שלא, אבל לא הבנתי את הסוגיה הזו בכלל. אז תעשו את זה ככה שאם גוגל ימצא, יעלה את זה כמשהו שמישהו יכול למצוא, שזה לא חושף משהו אישי. אוקיי? לשמור על כל העניין הזה. מה עוד?
לא. יש לי
שאלה אחרת גם. יופי. טוב, אז הלוגיסטיקה ברורה עכשיו.
יש לי עכשיו קשר לעבודה, הרעיון למתבגר זה רעיון פתוח, משהו מעלה, או שאתה רוצה שאנחנו נשאל אותו שאלות?
אני רוצה להגיד לך, זו שאלה מעניינת, כי זה עולה כל הזמן כשעושים עבודה איכותנית, כל עבודה של מנחה עכשיו, שיש ויכוח ביני ובין האקדמיה. אין כזה דבר. רעיון פתוח. זה שקר, מסילות, וזה דבר שמוחק אנשים. וזה טוב באקדמיה, אבל אשרי המאמין. ברגע שאת מתחילה להקשיב, והמתבגר שם לב למה מעניין אותך, מה לא בעיניים שלך, זה תפסיק להיות רעיון פתוח. הדבר הזה הוא שטוף. אז עדיף להיות פתוחים ולהגיד מראש שאנחנו מעוניינים להבין, ככה העליתי גם לדוקטורנטי, שאפשר להגיד אני רוצה להבין אותך, והנושא של המקום של אלכוהול, מקום או אי מקום של אלכוהול וסמים בתוך החיים שלך, אותך במקום של משהו בתוך החיים שלך. הצעתי את זה, האקדמיה פסלה את זה, אסור לעשות את זה באקדמיה, לך תדע למה זה לא מעניין אותי, אבל פה שאנחנו חצי אקדמיים, אז אפשר ללכת עם השטח, אוקיי? אז אני רוצה להבין אותך ואת המקום של אלכוהול וסמים בתוך, בתוך החיים שלך. בסדר? עוד שאלה?
יש שתי שאלה.
אפרה?
קודם כל, מתי אמרנו שצריך להגיש את זה? כי פה רשום מהעשירי לשלישי.
כן, שבועיים אחרי זה. זאת אומרת, אנחנו, תראו, אופה, תראו, ב...
24.
כן, זה תהליך הלא נכון. תסתכלו בסילבוס, התהליכים של הסילבוס הם התהליכים הנכונים. כלומר, לא לקחתי בחשבון את פורים, אז אתם רואים שבעוד שלושה שבועות אנחנו דנים במשימה מספר אחד. דנים. זאת אומרת, השיעור יוקדש למה שכתבתם, מה שקראתם ומה שעולה מתוך זה. אנחנו רוצים לפגוש את השטח ולדון בו. אז לפחות יום או יומיים לפני אותו תאריך תעלו את זה. אתם יכולים לעלות את זה אשרי המקדים, אבל מבורך המקדים, אבל עד יומיים לפני השיעור, כך שיהיה לכם זמן לקרוא, זה יהיה משהו כמו 30 עמודים לקרוא. אז אוקיי? טוב, אז עכשיו אינה, את רצית לשאול משהו?
כן, אני... חבל שאין שאלה על ההתבגרות שלי. אני עובדת בקידום נוער אשדוד, ויש לנו בערך 90 לומדים שיודעים...
אתם שומעים דו?
כן. אני עובדת בקידום נוער בעיר אשדוד, והשאלה ששלחת לנו על הנסיך הקטן, אני לא שברתי ראש שלי, אני אספתי קבוצה, וניסיתי לבדוק מי... לא מעשן, כי אנחנו בוודאות, בלי החקירה הרבה, אנחנו יודעים, מזהים, מעבירים אינפורמציה, ואני מצאתי שניים די חנונים שלומדים, באים, זהו, שהם לא.
לא מעשנים גראס.
לא מעשנים, לא מתייחסים לסמים ולאלכוהול. כאילו...
שאין להם שימוש בחומר.
שאין להם. היה לי מעניין לבדוק איך הם מרגישים בתוך ה... קבוצה ה-90-88 ילדים שכן באופן קבוע, אחרי כביש, לא מתאמצים הרבה להסתיר את זה ביהודים, התנהגות שלהם, ואני פניתי אליהם כמו הטייס פנה לנסיך הקטן שהוא גילה, אז אני פניתי ודיברתי איתם ושאלתי איך הם מתייחסים לסמים. זאת אומרת, בדיוק, היה לי מאוד מעניין...
אני מסתכל על הצבא שלך, אבל אין כבר, אז תדברי גם אם ציפי תהיו על
הארצה. אז היה לי מאוד, כי לא שאני מכירה, אני גם בעבר משהו עברתי, אני אכתוב על זה, אתם תקראו, אבל שאלתי אותם, והתשובה שאני קיבלתי פשוט הרגה אותי. התברר שהם בצורה מאוד אינטליגנטית, לא עוברים כביש, לא יושבים באיזה ספסל, בבית, בבוקר, לפני יציאה לבית ספר, באופן, יש להם טקס כזה, הם אמרו, למה את שואלת אותנו, כאילו, איך את יודעת שאנחנו מעשנים? וזה הרג אותי, כי הייתי, והם מעשנים בכמויות שמי שעובר כביש עם מריחואנה זה לא ממש באיזה שטויות בשבילם. והיה לי רע, הרפלקציה שלי, באמת,
אתם הבנתם את הסיפור?
כן.
לא הבנת? כאילו מי חשבתם שניים, לא מריחואנה.
בואו נעשה ככה. מי שחושב שהוא כן הבין, יגיד מה שהוא הבין, ואז אנחנו נתקדם הרע.
הבנת? כאילו שבעצם השניים היחידים שחשבת שלא מעשנים, והילדים הטובים כביכול,
שבאים ולומדים ולא רואים.
הם מעשנים באופן קבוע.
מעשנים באופן קבוע, שזה קשור לקריסטל, שזה קשור לא לשטויות כמו מריחואנה.
הם עובדים בעצם.
כן, והם באים, מתפקדים.
רגע, את מדברת, אבל אולי לא עכשיו הסיפור ברור לכולם?
כן.
אוקיי, בסדר.
זהו. אחרי שהם סיפרו לי, אוקיי, אני נשארתי עם פלקציה שלי. עם ה... אני יודעת שיש ילדים אחרים, והיה לי מאוד רע. כי לא שאני לא זיהיתי ולא ידעתי, פשוט לא יודעת להסביר את זה, כן? והם לא מסתירים את זה. אני, זה עד שעת ענינו. כאילו, לא משהו, אין משחק, אין מה פתאום וזהו. פשוט, את רוצה לדעת בבקשה, פשוט לא שאלת. אז לא שאלת, לא קיבלת. את שאלת, אנחנו ענינו. בלי משהו, בלי... תעשי משהו, תעשי מה שבא לך עם זה, ואנחנו עושים, זה החיים שלנו. ונשארתי, מה אני עושה פה? כאילו, היה לי מאוד לא פשוט. כי זה 90 בני נוער שיוצאים, והקומה השנייה זה מכוננים אצלנו. הקטנים מכוננים, קומה הראשונה זה קידום נוער. וראיתי תמונה מזעזעת כזאת, לא, יש לנו גבול כזה בהקשר. תמונה מזעזעת שהיה לי, לא יודע איך להסביר את זה, שזה כבר לא משחק ילדים, שזה מאוד אקסיפרואל. קטים, איך זה קרה, עם כוס קפה, הכל בסדר, הכל מצומצם, זהו בעצם.
אז בואי נקבל הדים. הדים למה שאינה אמרה? כן.
יש לי שתי מחשבות. אחד, אני נורא מזדהה במקום שלך של איך לא הבנתי, איך לא חשבנו, הנחות קודמות, וכמה זה מוביל אותנו בעבודה, ודברים שאנחנו לא מצפים להם מתגלים. אנחנו מרגישים שאולי... פספסנו, ואיך ברגע ששאלת, מה עושים דיבורות? ואני חושבת על המקום שאתה דיברת עליו, שבעצם, אם הם מתפקדים, והם מגיעים ולומדים להבדיל מאלה שיושבים מעבר לכביש, אבל הם משתמשים במשהו כבד יותר, אז האם באמת מבחינתם עכשיו זו לא בעיה?
הבעיה הראשונה שעולה ממה שאת מדברת היא הפער בדיבור על חומרים. זאת אומרת שהמתבגרים מניחים, והקורס הזה מיועד לעזור לנו להפריך את ההנחה הזאת שעובדים סוציאליים לא מבינים אותם בכלל בתחום של סמים. זאת אומרת שיש דעות קדומות, וברגע שיש דעה קדומה אז אין לך את השטח, אין לך את הנער שהשימוש שלו במשהו עושה לו X, Y או Z, וזה פרטיקולרי, זה לא לפי האוכלוסייה, זה הוא. והפרדוקס שנוצר בחברה שלנו, שבגלל העולם של מבוגרים, לא בגלל העולם של מתבגרים, בגלל העולם שלנו נוצר מחיצה, שמי שמשתמש בסמים או אלכוהול, הוא לא יכול לדבר על זה עם אנשים שרוצים לעזור לו. הוא חושב שאסור להזכיר את זה, כי מיד, זה לא עניין של עונש, זה לא עניין של פנייה למשטרה, כי תהיה אי הבנה שאי אפשר לקשר עליה. ולצערנו, זה נוטה להיות נכון. זאת אומרת שהמבוגר יגיד, שמים אלכוהול, זה תחום שאני לא יודע שום דבר עליו, אז לך לאסם או משהו כזה. ואז הוא לא ילך לאסם, אבל הוא לא ילך לעובד סוציאלי גם. אז מה שאנחנו בדיוק רוצים לדעת, מתוך מה שאת מתארת, זה איך להבין איך אתה מאשן, מה זה עושה לך טוב, מה זה עושה לך רע, איפה הצורך בזה, מה זה מקדם, מה זה שומר, לעומת מה זה אולי מסכן. אם אנחנו לא יכולים, בן אדם עושה פעולה, כל פעולה, אם אנחנו לא יכולים להבין את הטוב, בתחוש הטוב, ומה שהוא עושה, לא נוכל לעזור לו להבין את המחיר. כן, לא נוכל. אנחנו צריכים להבין שזה עושה משהו, אולי במקום משהו אחר, למשל במקום מידונים, על זה אנחנו מדברים. אבל אם לא נוכל להבין שיש גם משהו חיובי, ולשאלתך, זה לא משנה מה החומר. החומר, ככל שהחומרים הם יותר מסוכנים, הם, מה לעשות, יותר טובים. ככה זה עובד. החומרים היותר ממכרים הם יותר טובים, הם יותר חזקים, הם עושים פעולות שמריחואנה לא עושה. זאת לא הבעיה. הבעיה היא המחיר. המחיר זה התמכרות, המחיר זה פלילית, המחיר הוא חברה מסוימת. הבעיה זה המחיר. כדי להבין את המחיר, מי שעובד עם נוער צריך להבין את
מה שזה כן עושה, כולל הרואיזם. אין מישהו שמשתמש בהרואיזם רק כי הוא מכור. זה לא מתחיל ככה, זה מתחיל עם דברים אחרים שהחיים היו בלתי נסבלים בלי ההרואיזם. ואז החיים היו יותר נסבלים עם ההרואיזם, עם מחיר עוד יותר בלתי נסבל בגלל ההרואיזם. אז זה מתגלגל לא טוב. אבל מי שישתמש בהרואיזם, ישתמש בזה, יהיה לו צורך, ואנחנו מדברים על נוער, צורך התפתחותי. וזה, מה זה צורך התפתחותי? תכף נתחיל ללמוד עוד יותר, כי זה לא רק עידונים, אנחנו פשוט... מה שאני אומר זה מהדהד לי מה שאתה שומע במפישוע.
אני לא הצלחתי בדיוק באמת, זאת אומרת, להבין מה עם ה-98% האחרים.
מריחואנה ופיצוצים.
ודווקא השניים החנונים אמרו לך שהם משתמשים בקריסטל?
כן.
זה השוק שלו, בגלל זה השוק.
אני הייתי בודק את זה עוד פעם, זה האמת, אני חושב, אבל לי נשמע שיש שם איזושהי הבנה, קשה מאוד להגיע לקריסטל ברחוב. אבל צריך להיות ברחוב, אי אפשר להיות ילד בית ספר ככה ולזה, צריך להתערבב טיפה, אבל זה התחושה שלי, זה כאילו ה... זה בא ביחד עם... אבל את ה... אני גם כן מתקרף לזה שבאמת יש שואלים אמונים, כאילו הם פשוט זועקים לעזרה. שואלים אמונים, הרבה פעמים זה כן קורה, כאילו אם הם רגע אחד של... שהם נותנים לזה סיכוי, אז הם יגידו.
אבל
היא
מדברת על שני אינטליגנטים מאוד, והיום... היום גם ידוע שהם, כל השכל נעשה לא ברחוב, דרך אינטרנט. ומביאים לך משלוח עד הבית. מאוד מתוחכמים.
טוב, מה שאני מציע זה ככה, אנחנו רוצים דו-שיח כל הזמן בין מה שאמרתי עכשיו, הצורך ההתפתחותי שסם או אלכוהול ממלא, ובין השטח בעצם מתרחש. אני לא רוצה, אני רוצה להתקדם גם בנושא של צורך התפתחותי, כי הבנתי מהבלוג שככל שאנחנו חורשים בנושא של עידונים, שאני שמח שהבנתם את הנושא, וזה נושא מורכב, הוא הדבר הראשון שצריך להבין, אבל לא הדבר היחידי. אז בואו ננסה להתקדם קצת בתחום של...
אפשר עוד משפט אחד לגבי שניים האלו, האם...
אני פרייר עוד משפט אחד, אני מודה, אבל בשלב מסוים אני אגיד לא גם, כדי שגם נוכל להתקדם, אבל שני משפטים ואז...
השני משפטים...
לא, לא, הלך אחד, הלך אחד. משפט אחד, נו.
המשפט אחד שהם שנתיים בארץ, לא יודעים שפה, ולפני שנה גילו לבחורה הזאת סרטן שד, היא עברה שלוש ניתוחים וילד התחבר אליה, והם ביחד עכשיו, וכל שלושה חודשים היא עושה אולטרסאונד, וכשהיא אמרה על זה, כאילו שהם לוקחים את זה...
כמה?
בבני 18 עכשיו. עוד פעם, אני הרגשתי, אז אני שותקת.
מה רצית לומר?
אני רק צריך להגיד שאני לא עובדת עם נוער, ופשוט אני מרגישה שיש...
כן, שומעות, אחורה.
יש לי איזשהו פער באופן אישי, ואני לא יודעת אם יש עוד כאלה, כאילו, אני צריכה קצת השלמות של הבסיס, אפילו כשאתם מדברים על קריסטל וזה, אני לא, אין לי, חסר לי את זה, ואולי אני צריכה לעשות איזושהי קריאה לבד, כאילו, של איזשהו משהו ככה, אפילו לעבור על סוגי הסמים שקיימים הם בשוק, הדרכים להגיע.
דיברנו על זה, הוא אמר שהוא נכון,
הוא יעשה לנו שיעור. יש שני השיעורים הראשונים.
דיברת על זה?
התחלנו לעבור על זה, ואחר כך נתפלל הלאה, כי אני לא רוצה לעצור בזה.
לא, בוודאי, אני רציתי להשלים.
אוקיי, מאה אחוז. כי אנחנו תמיד בשני נושאים. אחד זה האלכוהול והסמים, השני זה המתבגרים. וכדי להבין מתבגרים ואלכוהול וסמים, צריכים ללמוד את שניהם. וכאב ראש מאוד גדול קליני, מה לעשות כשמחברים אותם ביחד. אז אנחנו נכנסים לכאב ראש הזה, זה לא לעשות חיים לפעמים, אבל בכל זאת, אחרי שלמדנו על עידונים, אוקיי, אז נגענו בנושא אחר, עכשיו אני רוצה לעבור לדרך אחרת להבין התפתחות. הנושא של התפתחות של ילדים הוא נושא שמתפתח במשך הזמן. לצערי אני נוטה לחשוב שהוא מתפתח אחורה. ודברים האחרונים שכותבים הם בעיניי יותר שטחיים מהדברים שהיו קודם. אז אני מלמד קצת על דזאפי, אבל אם אתם רוצים לעדכן אותם, אז זה טוב, אבל יש כמה דברים בסיסיים שעוזרים לי לגשת לנושא, זה לא עובדות. הספרות של מאה ה-21 זה ספרות של עובדות, ולא של גישות. זאת אומרת, עברנו איכשהו לתכנים ולא לתהליכים, ועבודה כללית כולה תהליכים, אז אנחנו רוצים לעבוד על תהליכים. אז הבחור הזה, רוברט קיגן, הוא הציע לפני כמה שנים דרך להתייחס להתפתחות שתעזור לנו להבין מתבגרים, והנושא של סמים עצם מתבגרים. קוראים לו רוברט קיגן, הוא כתב ספר שלא קריא באנגלית, ולצערי הוא לא תורגם. הספר שבעוד היה דורש תרגום, הוא מבוסטון, ואחרי שזה תורגם ליפנית, הוא בא לאבא שלו, זה סיפור לבוסטון, גם אני מבוסטון, אז אנשים שומעים את זה, הוא אומר לאבא שלו, הספר לי תורגם ליפנית. אבא שלו אמר, איזה יופי, מכם מתרגמים אותו לאנגלית. אז אתם תקבלו על רגל אחד סיכום של ספר שיקח לכם קצת זמן לקרוא, מאוד מומלץ. בכל זאת, הרעיון של קיגן הוא ככה, שכאשר אתה פותח את ההתפתחות בשנתיים הראשונות, אם הילד היה יכול לדבר, היה יכול לדבר, ונגיד שהוא נופל על הברך וכואב את הברך, והייתם שואלים אותו, הברך שלך כואבת. הוא היה אומר, מה זאת אומרת הברך שלי? אני בתוך הברך. כשיש כאב, אז זה הגוף שלי, ואני בתוך הגוף. כן? אני הוא קטן. כן? איך שאני מתייחס לעצמי, אין לי משהו כללי יותר מהברך באותו רגע. מה שקורה בגוף, יש גלפסים, יש גזים, יש משהו, יש לתינוקות, וזה אני. הוא יותר גדול מאני. מה שאני חושב שזה אני, זה בתוכו. וזה מתהפך, הדבר לא, לא נעלם, הוא מתהפך. היחס משתנה, ובגיל שנתיים, שלוש, אפשר לדבר עם ילד על הגוף שלו, ויש לו אני, תחושה של מי זה אני, שהוא יותר רחב מהגוף שלו. הוא כולל בתוכו את, את הגוף. ואז יש מהפך מאוד גדול לרופא ילדים. שאתה יכול לדבר עם הילד על מה שקורה לו, לא רק בגלל שיש לו שפה, יחד עם השפה, יש יחס אחר לגוף. עכשיו זה קצת היולי, אבל יותר קל להבין את זה בשלב הבא. כי אתה שואל ילד בן 4 או 5, הוא חוזר מהגן, מה שנהוג בגן הוא שאתה חוזר מהגן ומתחיל את הסיפור באמצע. כי אתה מניח שאמא הייתה פה, אז בשביל מה לתת את כל הרקע, היא הייתה פה. זה הולך איכשהו רק אחרי גיל 5-6, שאמא לא הייתה איתי. אז אתה מתחיל מההתחלה ואומר, הכעיסו לי. אז יש כעס, כן? אבל כשהוא מספר את הכעס, אתה מרגיש שהוא שרוי בתוך הכעס. נכון? זאת אומרת שהרגש הוא, כשיש התרגשות עם עוצמה, אז הילד לא בעל הבית על הרגש, הוא בתוך הרגש, כן? זה יותר גדול ממנו. הוא לא יכול להגיד, נכון? מה?
זה לא נגמר בגיל
4-5. מה?
זה
לא,
זה קורה בגיל 4-5.
בגיל 4-5, לא?
זה לא נגמר בגיל
4-5. בגיל 4-5, כן, את צודקת. נכון, נתלי. נתלי צודקת. אנחנו מדברים על ילדים בכלל. אז הכעיסו אותי, הכעיסו אותי, ביישו אותי, עצבנו אותי. הרגש הוא בפני האני. זה משתנה עד להיות בערך 10-11, כשאנחנו מדברים כל הזמן ואומרים לילד, הכוונה שאתה כועס, מה אנחנו עושים עם המטופלים שלנו? לשאלתך, כן? אנחנו אומרים, רגע, זאת אומרת, מישהו עשה משהו ואתה כעסת. כדי להגיד, אני כעסתי, אתה צריך להפוך את זה. אתה צריך להיות אני, ויש לי רגשות בתוכי, כן? זה יותר קל לדמיין מבוגרים מהנושא של הגוף, אבל זה אותו תהליך, כן? שבתחילה הרגשות הם עליי, ואני שרוי בתוכם, הם גדולים ממני, וכשאני מגיע לגיל 10-11, אחרי הרבה עבודה, והבית מדרש מבוגרים, אני מתחיל להגיד, רגע, אם יש לי כעס, אז זה אני שכועס, קרו דברים מסביב שגרמו לי להגיב, אבל זה תגובה שלי, זה כעס שלי. נכון? אתם... זה הבסיס של CBT למשל, אבל אי אפשר לעשות את זה לפני גיל 10-11. עכשיו, הגענו לגיל התבגרות, אז לכאורה הכל בסדר, אבל אם אנחנו מתחילים לדבר על מחשבות, ילדים מתבגרים, מסוגלים לחשוב בהפשטה, כן? הם יכולים לחשוב לא רק על העולם המוחשי, שיש כיסא, והוא יכול לדבר על הכיסא, ולהיש לכיסא אצלו, אבל לדבר בכלל על ייצור של ריהוט, זה קצת מופשט ממנו. זה מתחיל בגיל התבגרות. המתבגר מתחיל עם מחשבות, ואם תדברו עם מתבגרים בגיל 13, אתם תמצאו שהם יכולים לחשוב מופשט כמו מבוגר. ולמשל, מתבגר בגיל בכיתה ח', מתחיל עם מחשבות מופשטות. איך בית ספר צריך להיות? איך המורה צריכה ללמד? הוא חושב על מה זה ללמידה, מה זה הוראה, יש לו מה לדבר. אבל אם אתה שואל אותו, חוץ מהמחשבה שלך, יש עוד מחשבות? הוא לא יבין את השאלה, הוא שרוי בתוך המחשבות. הדבר החדש, הוא מתחיל גדול ממני. אז זה נשמע כמו פה פוליטיקה, כל אחד יש לו מחשבה, אף אחד לא מקשיב. כן? זאת אומרת, הוא לא מסוגל לחשוב שחוץ מהמחשבה שאני שרוי בתוכה, יכולה להיות עוד מחשבה. וזה מתהפך. ציקי יסלח לי, אבל אצל בנות זה מתהפך עד גיל 20, ועם גברים עד 120. מתישהו. ומתהפך, הכוונה שיש בתוכי מחשבות. אני בעל הבית על המחשבות, הן המחשבות שלי. אז בן אדם אחר, יש לו מחשבות אחרות.
מה, עד גיל 20?
מה?
עד גיל 20 אין לנו הבנה שכאילו המחשבות שלנו לאו דווקא המחשבות של...
זה בערך, כן? זה נשמע
לנו.
מיכל, נכון? אוקיי, אז תראי, בחברה שלך, איפה שאת אמרת, היית מתבגרת, אולי זה יגיע בגיל 16-17. מה שחשוב זה לא הגיל, מה שחשוב הוא התהליך. זאת אומרת שמתישהו בנות מדברות כל הזמן על איך זה שונה אחת מהשנייה, אז הן באות לזה יותר מוקדם. ובנים שמתכסחים, אז זה בא אליהם קצת יותר מאוחר. אבל הרעיון הוא שאפשר לשוחח. זאת אומרת שאם יש לי מחשבות, אני יכול אפילו להסתכלן במחשבות של האחר. כמו הגברת פאולה, הדוקטור פאולה, שמצאה שיש מחשבה אחרת, והגיבה בסקרנות. אז היא כפיל אליה עברה את השלב הזה. חלק מהמלחמה נגד סמים לא עבר את השלב הזה, ויגידו מה פתאום, וזה שטות וזה לא נכון, כמו שלפעמים אני אומר, מה לעשות, אני אישה, אני גבר, אז כן.
אבל יש שאלה, בהתפתחות של ילד יש את כל הנושא של אגוצנטריות. נכון, ילד בן ארבע, אם אני אשאל אותו, מה אח שלך רוצה ליום הולדת? אם אני אשאל את הילדה שלי בת ארבע, מה אח שלה הגדול רוצה ליום הולדת? היא תגיד אולי בובה. כלומר, היא תייחס לו את הרצון שלה. אבל בגיל שש-שבע, הילד כבר נפרד מהאגוצנטריות הזאת, ויכול להבין את נקודת המבט של האחר. כלומר, הוא יוכל לדעת בגיל שבע מה אחותו תרצה ליום הולדת. הוא לא ייחס לה את הרצון שלו.
זה במישור הלא מופשט. זה במישור
מה הרצון
של בובה זה...
הוא מעולם לא אמר מה הוא רוצה, היא לא יכולה לחשוב על מה הוא אולי היה רוצה.
זה לא גיל 6-7, ילד יכול לייחס לאדם אחר את ההבנה של מה הוא רוצה, מה הוא אוהב.
טוב, נעמה, שאני לא קצת...
אני מביאה את הנקודת מודעת של מרחב עיסוק.
עניין. אז נעלים את זה רגע, אמרת אגוצנטרי, זה בא מאיזה... איזה יחס להתפתחות, המילה אגוצנטרית? פיאז'ה. עכשיו, ברגע שאומרים פיאז'ה, אז יורד מסך על העיניים, נכון? או, מושגים, אבל למעשה, מה ששמעת מפיגן זה פיאז'ה.
נכון, בגיל 11-12 זה
פיאז'ה. הכל בנוי על פיאז'ה, זאת אומרת, הוא פרא את זה כעיבוד אחר של פיאז'ה. אבל כשאת אומרת, את יודעת, פיאז'ה על רגל אחת, זה שלבים אגוצנטריים שעוברים תהליך של דיסנטרי, נכון? שיש את השלב איפה שיש אגוצנטריות, למשל שהילד שרוי בתוך הגוף שלו, אז הוא מתאים את הכל לגוף שלו, זה מה שנקרא תהליכים של הטמעה, כן, של הסימולציה, שאיך שאני חושב, אני מדליק את זה על כל העולם, ואיך שאני חש, איך אני חווה את זה. ואחר כך זה עובר דיסנטרינג, ובחלק השני, עד גיל שנתיים, הגוף מתחיל להיות יותר הגוף שלי, ואז הוא יכול להתעסק בתהליך של התאמה, שמתאים את עצמו לסביבה. זה שלב ראשון. את הפי הזה יש רק שלושה שלבים. שלב ראשון בשנתיים הראשונות, מהתמאה באגוצנטרי, להתאמה ודיסנטרי. מוגן לכם, זוכרים את זה? כן. אוקיי. השלב השני הוא ארוך. השלב השני משנתיים עד 11, 12. השלב השני הוא השלב של מה שנקרא אופרציות קונקרטיות, תהליכים מוחשיים. הילד מתייחס לעולם המוחשי בתחילה באמצעות התמאה ואגוצנטרי עד גיל 6-7, ומ-7 והלאה יש דיסנטרי ברמה המוחשית, concrete operations. ואחר כך יש עוד שלב שזה גיל התבגרות, של formal operations, במקום concrete operations, formal operations, גם בגלל שיש חשיבה מופשטת, וגם שם זה מתחיל עם התמאה ואגוצנטרי, מה שראיתם פה, שאתה שולי בתוך המחשבות, וזה עובר לדיסנטרינג גם בתחום המופשט. אז לזה את התגברת, אבל הדיסנטרינג של גיל 7 הוא ב-concrete operations. אני מדבר פה על formal operations.
אז רצונות לצורך העניין, רצונות זה
נחשב לא, רצונות זה מוחשי. איך אתה חושב באופן מופשט זה משהו אחר. זה מתחיל בגיל אותו זה. עכשיו, כמו שפיאז'ה תיאר את זה, אתם יודעים שאנשים מבריקים כמו אלה שיושבים פה בחדר, אז זה קצת מקדים. אז קשה ללמוד מהילדים שלנו, אבל מה שחשוב זה התהליכים. עכשיו, למה התהליכים האלה חשובים בשבילנו? תחשבו על המתבגר. הוא לכאורה מתקדם, נכון? אבל הגוף שלו אותו גוף? זאת אומרת, הוא רגיל עד גיל אחת הזה, יש לו מ-6 או 7 עד אחת הזה, ים של זמן, יותר מחצי מהחיים שלו, הגוף שלו הוא משתנה כמותי, אבל לא מעבר לזה. הגוף שלו הוא ברור לו, הוא מבין אותו, הוא מכיר אותו, זה האני. הוא עובד על זה כי הוא חי בתוכו. בגיל 13, 12, 13, מה נתחיל לקרות? שינויים איכותיים בתוך הגוף, כן? גם בשלות מינית, שזה לא רק חגיגה, זה גם בהלה גדולה, אנחנו עוד נגיע לזה. בהלה מובן שלו, אבל זה לא הגוף שלי. מה עושים השערות פה? מה עושה הזקפה פה? מה פתאום יש מחזור? זה לא הגוף שלי. אז יש פה משימה נוספת, שאתה חי בתוך גוף, יש לו כוחות שאתה לא מכיר, יש לו שינויים. תחשבו על מתבגר שמסתכל במראה. אתם יודעות שהעצמות של הפנים לא מסונכרנות? עצמות פה, זה גדר, זה עוד לא גדר. זאת אומרת, אתה מסתכל במראה, בכל חודש אתה רואה מישהו אחר. זה לא קרה לך מ-5, 6 עד 11, 12. אז המתבגר שלכאורה עסוק רק בתחום של החשיבה המופשטת, יש לו משימה חדשה גם בתחום הגוף, ויש מתבגרים שמרגישים שהגוף בולע אותה. זאת אומרת שיש נסיגה, שבמקום שזה הגוף שלי, אני שרוי בתוך הגוף. איפה במיוחד? בדחפים. זאת אומרת, בכוח שיש בשרירים, במיוחד לבנים, שפתאום יש לך כוח להביץ בחזרה לאבא. פתאום יש לך כוח שהמבוגר, או אפילו יותר מהמבוגר. ופתאום יש לך כוח מיני. ודחפים מיניים, זה לא מתחיל עם זה שלי. זה מתחיל עם סוג של תחושה של רגרסיה, שזה לא שלי. עצם התחושה שיש משהו בגוף שאני עוד לא הפכתי את זה לשלי, זה תחושה של רגרסיה. כמובן, תדביקו את זה לעידונים ותגידו שאם הראש שלי יכול לחשוב על זה, אז אני יכול להתחיל לעבוד על זה. אבל אם הראש שלי עוד לא יכול, עוד לא התחיל לעניין אותי, אז הראש לא יעזור לי כשהגוף שלי מציף אותי. ואותו דבר עם רגשות. מתבגרים, יש להם
עוצמה של רגשות ואוסף של רגשות שלא היו להם קודם, כולל רגשות שליליים וכולל להתאהב. וכל הרגשות האלו אין להם עוד את האני שבאופן פשוט מחזיק אותה. כן? זאת אומרת שמה שפיאז'ה או קיגן מתאר הוא נכון בגוף עד גיל התבגרות. הוא נכון לגבי רגשות עד גיל התבגרות. אבל בגיל התבגרות אתה עובד על שלושת המישורים ביחד, ומכיוון שהמתבגר לא רגיל לחשוב שאופס, איבדתי שליטה, שליטה זה אני, כן? שאני בוחר מה לחשוב, שאני יכול להרגיש ואחר כך להפסיק להרגיש. זה אני, האני שהוא גדול, פתאום זה התהפך בחזרה, והוא מרגיש סיכון שהוא הולך ונהפך להיות קטן. עד עכשיו בסדר? אוקיי. עכשיו, אם המתבגר היה רוצה באופן נואש להחזיר לעצמו שליטה על הגוף ועל הרגשות, והעידונים לא עוזרים לו, או שזה לא מספיק, או שהוא לא פיתח אותם, אבל זה נואש, הוא חייב את זה עכשיו. אין פה, אי אפשר לחכות לזה, זה משהו חירומי. הוא רוצה להחזיר לעצמו שליטה על איך הגוף מרגיש ואיך לא רגשות, אז אין כמו סם ואלכוהול. זאת אומרת, אין כמו דבר חיצוני שפותר לך את המשימה ההתפתחותית אם אתה לא מוצא פתרון אחר. נורמטיבי הכוונה מבורך, שההתפתחות נתנה לך בסינכרון שכשתגיע למשימות האלו יש לך גם את הכלים האישיים, משפחתיים וחברתיים לפתור אותם. אין לך את זה, אז אין כמו אלכוהול או גראס או נייס גאי כדי להגיד, הנה, אני, הסם הזה זה אני, הוא, אני בוחר לקחת אותו, אני מכניס אותו לכוח הגוף, ואז אני בוחר איך להרגיש. יש פה שליטה, זה עושה לי, זה דופק לי את הראש, זה עושה לי שזה מרגיע אותי, זה עושה לי שליטה על מיניות, זה עושה לי משהו שדבר אני לא יכול לעשות, אז הסם הופך להיות אני, הופך להיות כלי עזר להתפתחות. פתרון מדומה. למה מדומה? כי אם אתה צריך משהו חיצוני, אז זה מעכב אותך מלפתח את השליטה הפנימית, נכון? זאת אומרת, אם אתה משתמש רק במשהו חיצוני, אז מתי תלמד להירגע בלי מריואנה, כן?
בהרבה מצבים אנשים לוקחים טיפול פסיכיאטרי מאותה סיבה בדיוק.
את רוצה להגיד משהו, תגידי את הכל. ברגע שאומרים פסיכיאטריה ככה, אז יש אמירה יותר מורכבת.
לא, אני רוצה להגיד שבחברה שלנו זה מאוד מקובל לפנות לטיפול פסיכיאטרי של קדמוי, כדי להתמודד עם מצבים רגשיים מורכבים, או עם
שרה. שרה עכשיו אמרה אחד מהדברים המאוד מפריעים בחברה שלנו, שמריואנה אל תיקח ממנו, תבוא אליי וניתן לך כדור אחר וזה ירגיע אותה. זה החברה שלנו, מה לעשות? עכשיו זו עוד לא החברה הישראלית הכללית, זה החברה האמריקאית ברמות. ואני לפעמים יועץ לתוכניות של אמריקאים שבאים לחצי שנה או לשנה לארץ, וכולם, השאלה היא רק כמה כדורים הם לוקחים, אבל כולם לוקחים כדורים. באמריקה, אם אתה לא רובוט, אז מישהו יעשה אותך רובוט. וכל העבודה על גיל התפתחות, שזה לוקח המון זמן והמון השקעה אנושית, יותר קל ללכת לפסיכיאטר שיגיע לך את הראש. אז שרה מכניסה אותנו לפרדוקס מסוים, נכון? פרדוקס לא פשוט, שהחברה שלנו משדרת שאם לא כיף לך, אם קשה לך, ומתבגר אמור להיות קשה. כל המשימות האלו הן משימות קשות, והחברה אמורה לעזור למתבגרים, אנחנו עוד נדבר על איך, לתמוך בהם כדי שיוכלו לעלות ups and downs ו-ins and outs וללמוד מי זה אני. כי להחזיר לעצמי את השליטה על הדחפים והרגשות של המתבגר, צריך עבודה, אתה צריך שותפים. במקום זה, אם אומרים, זה לא בסדר, מה אתה, איפה הכעס הזה? הכעס הזה הוא לא מקובל. עובדים סוציאליים אוהבים להגיד, זה היה כעס, אבל לא מותאם. Inappropriate, אמריקה אומרים, אבל לא אומרים את זה ככה, אומרים, inappropriate, כן? זאת אומרת, אנחנו במלחמה נגד רגשות, ואז כבודו יכול לפתור את כל הדברים, וזה באמת הכיוון של המקצוע האומלל שלי, כעת בארץ. זאת אומרת, לתת, לא לראות את המשימה ההיפתרותית, ורק לראות את ה-ups and downs, ולנסות לקבות אותם שהכל יהיה straight line. זאת אומרת, מת. וזה עניין חברתי, שאם לא תדברו עם החברה הזאת, כי שרה פה מייצגת משהו, אתם תמצאו מתבגרים שאומרים.
לא, רוצה להגיד יותר כדי.
שלחו אותי לדוקטור, נתן לי ויטלין. לא אהבתי את הריטלין, א', הוא ראה אותי 5 דקות, על ה-ABP אנחנו עוד לדבר. הוא ראה אותי 5 דקות, עשה איזשהו מחשב שזה היה בקושקש, אמר שאני צריך לקחת את ריטלין, מאוד לא אהבתי את ריטלין, אבל גרס יותר טוב לי את זה, מה זה משנה למי אני לוקח את זה? מה יותר ממכר, חבר'ה? ריטלין או מריואנה? אין ספק, גם פאולה תגיד שריטלין יותר ממכר, חומר יותר ממכר.
לא, זה פשוט הקשבנו טוב לשיעור הקודם.
מה? כן, אז זה חלק מהחברה שמשדרת, תיקחו חומרים, אל תיקחו אחריות, אין לך מי שיעזור לך, העיקר חומרים, אבל החומרים שהם רגשיים זה חברות התרופות ואנשי מקצוע. זאת אומרת, תמצור את עצמך לשליטה של מישהו אחר. מישהו רושם לך כדור, זה שליטה של מישהו אחר, אלא אם כן הוא רושם את זה מספיק זמן, תגיד שזה הכדור שלך, אנחנו לא נגיע לזה. אז יש פה בעייתיות חברתית בשאלה של בחירה לקחת חומר במקום להתפתח. שאלה שנייה, שאני אמרתי, אבל מזה לא התרעמתם, זה לא טוב, כי אנחנו בוויכוח תמידי עם עצמנו פה. אמרתי, רגע, אם אתה משתמש בחומרים כמו מריגואנה כדי להרגיע את עצמך, כדי לשלוט, אז מתי אתה תשלוט בעצמך? הרי זה מחליט את עצמך. זה לא נכון. זה נכון למתבגרים מסוימים. שאחרי שיש להם גרס, קשה להם לוותר על הגרס, וקשה להם ללמוד איך להיות בעלי הבית על הרגשות ועל הדחפים. זה לא נכון לכל מתבגרים. אתם תמצאו מתבגרים שמשתמשים בזה כדי אחר כך לחשוב יחד עם זה. כדי באמת לפתח זה חומר עזר להתפתחות, ואחרי שיש להם את השליטה של עצמם, אז הם מניחים את זה, אומרים, היו לי שערות של התבגרות, זה עזר לי לגדול, לא רק לשרוד, לגדול, בתוך זה הייתי פחות מוצף, אז יכולתי באמת לחשוב, וברגע שיכולתי לעשות עם עצמי, מה שהגרס עשה, אז אני לא צריך את הגרס. תמצאו מתבגרים כאלה, וחשוב להכיר שזה מתבגר, שהגרס עוזר לו להתפתח, ואולי עוזר לו להתפתח יותר טוב מפסיכיאטר, מותר, וזה לא ידפוק את ההתפתחות שלו, זה יאפשר את ההתפתחות שלו, שנפלה לתוך וקום שהחברה לא הציעה לו משהו אחר לעזור לו.
זה נשמע אבל שצריכה להיות לו יכולת התבוננות עצמית מאוד גבוהה, וכאילו מחוברות מאוד, כאילו בשביל להבין שזה עזר לי לזה, ועכשיו אני לא... אתה מדבר שזה איזשהו תהליך טבעי שכאילו...
בכל קבוצה של 20... בכל קבוצה של 20 מתבוננים תמצאי 2-3 כאלה. למה? כי בסך הכל מתבוננים רוצים להתפתח. החברה שלנו פיתחה יחס כזה, שילדים רוצים להישאר ילדים, מתבגרים רוצים להישאר מתבגרים, והחברה צריכה לאלץ אותם לגדול. זה שטרטנות, נגיד ככה, זה לא מבוסס רעיון, זה לא ככה. זאת אומרת, התפתחות זה לא רע לאף אחד, אנשים מרגישים יותר טוב כאשר האני שלהם הוא יותר גדול ממה שקורה בתוכם. הוא רגש ומחשבות. זה טוב להם, זה לא משהו שאנחנו כופים על אף אחד. זה גם אי אפשר לכפות את זה, צריך לצמוח מבפנים. אז זה לא נכון שאנחנו צריכים למנוע סמים כדי שהם להכריח אותם להתפתח. מה שאנחנו שואלים את עצמנו עכשיו זה רגע. אם המתבגר עומד מול משימות התפתחותיות קשות וקשה לו, ואם אין לו פתרון אחר, אז הוא ייקח פתרון
מהבעל היד, אז מה חסר לו? מה היה יכול לעזור לו כדי שבמקום לחפש מהבעל היד, הוא יכול להתפתח בלי זה? זאת אומרת, זה הופך להיות מיותר. אם זה מיותר, אז אנחנו מניחים שהוא לא ייקח את זה. אז פה אנחנו נשים לעוד שאלה חשובה. כי מה שראינו עד עכשיו, עד עכשיו אתם איתי? אתם יודעים, פה אנחנו, פה ושם אני משתדל ללמד משהו, אחר כך אנחנו נעשה לאחד את זה. זה בסדר, ככה. עכשיו אנחנו בשאלה המעניינת. המחשבות שלי, אני בתוכם, זה מתחלף. לבד? זה פורס מז'ור, זה משהו בילט אין, שמתי שהוא זה מתחלף. אז פיאז'ה אמר כן.
אם אנחנו קוראים את ה...
ולכן המורים לא אהבו את פיאז'ה. כי אצל פיאז'ה, ברגע שהילד מוכן, אז הגירוי יכול להיכנס, ואז הוא עובר מהטמעה להתאמה. לבד. לפני שהוא מוכן, הגירוי לא נכנס, הוא לא מפריע לו, הוא עסוק בהתאמה. ברגע שהגירוי נכנס, פאק! אתם שומעים שזה פאק כמו שעון שוויצרי? פיאז'ה היה שוויצרי. זאת אומרת, הרעיון של פיאז'ה היה שהשינוי, המעבר הזה, בתוך המחשבות לאני, זה עובד לבד. זה מתקתק כמו שעון. מתי שזה מוכן, זה יקרה. מתי שזה לא מוכן, אי אפשר להזיז את זה. ולכן אין שותפים בהתפתחות. זה רעיון שוויצרי שמאוד עזר לפיאז'ה, ופיאז'ה הייתה אימא סכיזופרנית, והיו לו חיים לא פשוטים, ואם תרצו בתוך המקראה, זה אפקטיבי, אבל בתוך המקראה יש מאמר בסוף של אנטוני, שהיה תלמיד של פיאז'ה, שכתב על שלושה מתבגרים שפתרו את הפתרון של ההתבגרות, הדילמה שלהם, עם מסלול מקצועי, אחד מהם היה קפקא, ואחד מהם היה פיאז'ה. ופיאז'ה עשה מה שהוא היה יכול לעשות. נגיד ככה, זה מפה שמאוד עוזרת לנו, חוץ מהבדידות שבתוכה, חוץ מההפרטת יתר, שכאילו המתבגר הוא רק בתוך עצמו, וזה צריך לבוא, דבר. בשביל זה אנחנו צריכים עוד מישהו שהיה פסיכולוג התפתחותי הכי גדול של מאה ה-20. אני אדלג על זה רגע. זה לא בספר שרציתי. אופה. שנייה. אני מפר את הסדר, אבל... אני רגע מתארגן פה. חייבים
לבחור משהו. חסר
אדונט נקלש.
מה? טוב, נעשה את זה בלי שקף כי האינטרנט מת. היה פסיכולוג בשם ויגוצקי, שמעתם עליו? מישהו שמע עליו? את גדלת עליו, אבל...
עוד לא גדלת עליו, אחרי שנות 90.
ויגוצקי היה יהודי שחי בברית המועצות, הוא היה מרקסיסט, בשנים, מי שחושב שהיו שנים יחסית יותר טובות בברית המועצות, אז הוא מת לפני שהשנים הפכו להיות מאוד רעות, מ-34. והוא פיתח חשיבה, אתם יודעים, מרקסיסטים חושבים שבן אדם לא לבד. כמה דברים שסוציאליסטים חושבים, ושאדם לא פרט. אז ויגוצקי פיתח מחשבה כזאת מאוד פשוטה. המצגת, אני אראה לכם אחר כך, זה בשיעור 3 או 4. ויגוצקי אמר ככה, תינוק בונה מגדל של קוביות. הייתם בקטע הזה? אוקיי. אז הוא בונה 5 קוביות, מגיע לשישית, נופל. כל פעם, 5, 6, לא. אז אמר ויגוצקי, במערב, המערב בשבילו זה לא היה אמריקה. זה היה אנגליה וצרפת, אמריקה עוד לא. ואין כבר את ההפגה. אז הוא אומר שבמערב אתה לוקח את מה שאתה לא יכול לעשות לבד, ואתה אומר, זה התפתחות שלך. אז יש לך ציון, 5 קוביות, כי השישית נופלת. אמר ויגוצקי דבר פשוט.
אני אבל מכיר שני תינוקות, שתי תינוקות שונים. יש תינוק שלבד הוא מגיע לחמש, ולבד בשש זה נופל, אבל יחד איתי, השש גם מחזיקה. הוא יכול לעשות את זה יחד איתי. ויש תינוק אחר, שחמש הוא עושה לבד, השישי הוא לא עושה יחד איתי גם. הוא לא מסוגל להשתתף בזה. ואמר ויגוצקי, אתה רוצה לדבר על התפתחות? אז זה התפתחות. זאת אומרת, מה שאתה יכול להשתתף בו, לפני שאתה יכול לעשות לבד, זה תחום של העתיד שלך. כלומר, כשאתה משתתף עם המבוגר, זה אנחנו, זה לא אני, זה אנחנו, כן? אנחנו בונים את השישי. כמובן שבאקדמיה כאן, אנחנו נפרק את זה ונגיד, איזה שטויות אנחנו, איך אפשר לעשות סטטיסטיקה על אנחנו, זה לא עובד ככה. אז זה או שלך, או שלו, כן? או של המבוגר, או של התינוק, אבל תחליט, אי אפשר לדבר על אנחנו. אמר ויגוצקי, העולם לא בנוי ככה. העולם בנוי ככה שכל הזמן, אמא עושה עם הילד, את הקובייה השישי. והוא נהנה ומשתתף בזה, והיא נהנית. למה הוא נהנה? כי הוא עושה ביקור בעתיד שלו. אם הוא בדרך לבנות את הקובייה השישי, ועכשיו הוא עושה את זה, אבל לא לבד, אז הוא מבקר את העתיד שלו, מה שהוא יוכל להיות מסוגל לעשות בעוד שבוע, שבועיים, זה עוד לא שלו. לזה הוא קרא האזור של התפתחות העתיד. התפתחות העתיד, מי שמע על העתיד? התפתחות זה העבר, לא? אז ויגוצקי ניסה להגיד לנו שיש מקום מאוד גדול לזולת. כלומר שבהתפתחות שלנו, האחר יוצר יחד איתנו משהו שאנחנו לא יכולים לעשות לבד, ואם אנחנו יכולים להשתתף בזה, סימן שאנחנו בדרך לזה. תחשבו רגע על עבודה קלינית עם כל מה שזז, כן? מה יוצרים בחדר? יוצרים בחדר שיח שהמטופל שלנו משתתף איתנו במחשבה אחרת, ביחס אחר, בגישה שונה, עם מה שהוא היה יכול לעשות לבד. אחרת בשביל מה אנחנו שם, נכון? ואז יכול להיות שפגשתם מקרה קליני מאוד, מאוד מוכר, שהמדובר ואני ביחד חושבים על, נגיד, אישה שחושבת על בזוג שלו בצורה אחרת. היא מתחילה לחשוב, אולי אני לא ראיתי משהו אצלו וזה בא ממני. ואז היא אומרת, עכשיו אני לא אכניס אותו ואני לתוך המריבה הזאת, אנחנו הבנתי. אנחנו יופי. האישה חוזרת בעוד שבוע, ומתחילה מההתחלה. היה ריב, הוא, זה, ככה וככה וככה. אנחנו שואלים, הלו, לא היית פה? לא, אני הייתי פה, את לא היית פה לפני שבוע? ואז זה נעלם. ואז אם אנחנו זוכרים את ויגוצקי, אנחנו אומרים, בוודאי שזה נעלם. היא בדרך לשם, זה עוד לא שלה. זה התפקיד שלנו. שעכשיו אנחנו חוזרים ופוגשים את זה עוד פעם. היא בדרך שזה יהיה שלה, אבל התפקיד שלנו זה לתרגם את זה, כי זה עוד לא שלה. מי שיש לו ילדים שמקבלים שיעורי בית, דוגמה כואבת, אבל לדעתי נכונה, ילד בא הביתה עם שיעורי מתמטיקה. אבא אומר, נו, את זה הבנת בשיעור? כן, כן. המורה הסבירה, הבנתי את זה. אז תעשה. ילד מתחיל, אומר, אני לא מבין. אומר אבא או אמא, המורה המטומטמת, מה היא חושבת לעצמה? היא מלמדת ואתה לא מבין, בשביל מה היא מלמדת? במקום לומר, איזה מורה מושלמת. עכשיו יש לך מורה שיחד איתה יכולת להבין משהו, שעוד לא יכול להחזיק לבד. אז אני ממשיך להיות ויגוצקי, כמו שהיא הייתה, ואנחנו יוצרים את האנחנו של ההבנה, וזה בדרך מותק להיות שלך, כן? זה שהבנת בשיעור ולא הבנת בשיעורי בית, זה מושלם בשביל זה שיעורי בית. שיהיה לך עוד שותף שיעזור לך עד שזה יהפוך להיות שלך. מדבר על איתם? לא מוקובל במשרד החינוך ככה, אבל... עכשיו, אם זה ככה, אז אנחנו בדרך לשאול את השאלה על... טוב, נעזוב את המצגת. על איך זה מתהפך? איך מתבגר שמוצף מהתוקפנים שלו? איך זה הופך להיות שלו? מי זה האני? איך האני הזה מתבחר? ואז אתם יכולים לתאר לעצמכם שבאמצע בין אני בתוך הרגשות לאני בעל הבית, אנחנו יוצרים אנחנו. שהשיח של המתבגר עם עוד מישהו שיכול לדבר איתו על הרגשות, וכשהוא מדבר עם עוד מישהו, הוא לא מוצף. הוא יכול לחשוב על זה, הוא יכול להרחיב את היריעה, יש אנחנו שמחזיק את התוכנו. האני שלו, אתם איתי? האני שלו עוד לא בא לבית על הרגשות, אבל יוצרים את האנחנו, האנחנו כן יכול, אם הוא יכול להשתתק באנחנו הזה, אז בדרך למה הוא? הוא בדרך לאני, כן? אז אתם רואים שפיאז'ה לא מספיק לנו. כשאנחנו שואלים, למה הילד עומד מול המשימה והוא לא מצליח לעבור מעוד פעם שרוי בתוך הרגש להרחיב את העני, והוא משתמש בגרס כדי להרחיב את העני או להרגיע את הדברים, ואתה שואל, מה חסר לו? הגרס ממלא משהו התפתחותי. מסתבר שהרבה פעמים הגרס ממלא מישהו התפתחותי. זאת אומרת שנער שמתפתח, יש לו חוץ מהעידונים, זה הדבר ראשון, וחוץ מהאתגר שדיברנו, יש לו שותפים להתפתחות שלו. מי זה שותפים להתפתחות? אנשים שזוכרים שהם פעם היו מתבגרים. רק מי שזוכר איך הוא היה כמתבגר, יכול להשתתף בעמידה מול המשימה, ולחשוב על איך אני פתרתי את זה, ואיך אני עוזר לו לפרור את זה, איך אנחנו מרחיבים את היריעה בשבילו. עכשיו, אותם שותפים התפתחותיים, אם תחשבו על מה יכול להיות גישה למניעת סמים, או לטיפול בסמים, אז אחד מהדברים, אחד, תחתרו שזה הכל, כן? אין דבר שהוא הכל. אחד מהדברים החשובים זה עוד מישהו שיוצר את האנחנו שיותר טוב לנער מאשר הסם. כי אמרנו שהסם קשה לו, יש לו תוצאה, אבל הסם עלול להיות טוב מדי. זאת אומרת, הסם לא כל כך עוזר ליוצר את האנחנו. אנשים באופן כללי מעדיפים שותפים בני אדם ושותפים פרמקולוגיים, לשאלתך לגבי תרופות או תרפיה. אנשים מעדיפים שותפים, כי כשיש שותפים, אז הם בדרך, הם פוגשים את ההרחבה. האנחנו הזה, הם מרגישים שזה מזיז אותם. הם בתנועה. תנועה זה מה שיוצר תקווה. אני בתנועה. זה שלי לגמרי? עוד לא. אבל ברגע שאני יכול לזוז עם מישהו, אז משהו יכול להמשיך. עכשיו, אם נשאל את עצמנו, לגבי האתגר הזה, שעכשיו יש לי דחפים, ועכשיו יש לי רגשות שגדולים עליי, ואני מרגיש קטן. את מי אני משתף? מי יש לי בסביבה שיכול לעזור לי להתקדם עם זה? ללכת, זה יכול לקחת ויגוצקי כל כמה שנים, אבל שנותן לי תקווה שאם נחשוב על זה, אז אנחנו נוכל לראות משהו זמני, התפתחותי, שיכול ללכת הלאה. זו אמירה מאוד מופשטת. זה לוקח את הזמן של הווה, שמתבגרים יש רק הווה, ומרחיב לעבר ולעתיד. שמתבגר ששומע מאיתנו, שהיית בן 13, מה חשבת? ובגיל 14, מה חשבת? אתה רואה? אתה בתנועה. עכשיו אתה ב-14, אתה רוצה לחשוב בגיל 15, כמו שאתה חושב עכשיו? אז יש משהו שהולך ומתפתח אצלך. הוא יודע את זה. דבר האחרון שמתבגר יודע זה זמן. התפתחות צריך להיות בציר של זמן, מתפתחים שופכים זמן. אז השותף, בין השאר, לא השאר, אבל הוא עוזר למתבגר לשים את את המצב הלא מאוזן של עכשיו, בתוך עבר ובעיקר בתוך עתיד. כן, מעיין, נכון?
זה אולי מה שאמרנו עכשיו קצת מסביר לי איזשהו מטופל שאני עובדת איתו כבר 3 שנים ולפני החופש הגדול, שאני עושה חופש הגדול והוא בא רחוק, הוא לא יכול להגיע לטיפול, זה תמיד אומר איזה חודש וחצי של הפסקה, כי הוא לא רוצה להגיע. אז הוא אומר לי בפגישה האחרונה, אני, וזה ילד טוב, הוא לא
לא משתמש בסמים.
לא משתמש
בסמים.
לא, וגם לומד, וגם מפחד, ו...
סטיגמה.
אז אומר לי, אני הולך לנסות סמים קצת, ואני הולך קצת אלכוהול, ו... מה, אני יודע, אני יודע מי אני יודע שבא לי רק לנסות, אני לא... עכשיו הבנתי שכאילו, שהוא אמר, שיכול להיות שהוא אמר את זה ברגע שהוא ידע שהולכת להיות הפסקה מאוד גדולה ברצף של השיחות, שבעצם הוא אומר, יש פה איזשהו אולי משהו, איזשהו תחליף או איזשהו משהו ש...
אוקיי, זה יוצר אתגר התפתחותי מעניין למעיין, להגיד לו, אם אנחנו, ומתבגרים, זה לא רע להשתמש במילה אנחנו, ככה זה מזמין אותם, אם אנחנו, מי זה אנחנו? אתה אמרתי, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים, מה שאתה לא יכול להסתכל למעלה, אבל אתה משתתף בזה, אם אנחנו מסתכלים על מה שאתה אומר, עלתה לי מחשבה, בואו נראה מה אנחנו עושים עם המחשבה שלי, שאולי האלכוהול מחליף אותי. כי קשה לך להגיד לי, אבל דרך מה שאתה אומר, אתה מצליח להגיד לנו שהשיחות משמעותיות ושלא יהיו לנו, שאני לא אהיה פה איתך, אז יהיה לי יותר קשה עם עצמי. זאת מחשבה שאין מתבגר שיחשוב את זה לבד. אבל רוב המתבגרים... מה?
נכון, אבל זה דבר לך לאשר את זה, זה כאילו...
לא, לא, מה שאנחנו מנסים לומר הוא שמתבגרים מפתיעים אותנו כל הזמן, כשאנחנו יוצרים את האנחנו, אתה מוצא מישהו שמתרומם הרבה מעבר לאני, ומשתתף במשהו. ומה שאת אומרת בתדהמה, התדהמה היא נכונה, זאת אומרת שזה יפתיע אותנו, שכאשר אנחנו מרימים משהו ולהסתכל ולהתבונן ביחד, מתבגרים יכולים ורוצים להתקדם בהתפתחות איפה שהיינו אומרים רגע, אם אנחנו אקדמיה, אם אנחנו מביאים, טוב, בסדר, אז את אמרת, אז הוא אמר בסדר כדי לרצות אותך, אבל לא השתתק בזה, כי מה? תסתכלי, מחר הוא לא יודע את זה. או שאנחנו אומרים, אם אני יודע שהוא השתתק בזה, אם אני הייתי שם, זו חוויה שלי איתו, שהוא היה פה איתי, אז אני מכיר את העתיד שלו, ואני יכול להחזיר לו את העתיד שלו, זה שלו בהשתתפות שלו. איך אתה יודע שהוא היה פה? תשובה היא, איך את לא? איך אתה יודע? כי יכול להיות שאני מדברת עם עצמך. את מעלה את האנחנו, ובסדר, אז הוא מקשיב, אבל הוא לא אומר, איך את יודעת שמשהו מתרחש עם עוד בן אדם אחר? משפט האחרון להיום, ונחשוב על זה שאר הסמסטר. כי אני יודע שמשהו קרה לי. הגלגלים של השיניים של הגלגלים הן מחוברות, כך שאם אני מרגיש שמשהו זז אצלי, שאני מרגיש משהו מהותי אצלי, אז אני יכול להניח, וזאת העדות הכי טובה כלילי, שמשהו זז גם אצלו. ואז כשהוא בא אחר כך ואמר, טוב, אני לא זוכר מה דיברנו, אני אומר לו בביטחון רב, אני חשתי שהיית איתי כשדיברנו, אני אזכיר לך את האנחנו הזה, והוא יחזור להיות שם. אבל מה שמשפיע אותנו זה לא מה שמסתכלים על הזולת. מסתכלים, התבוננות, גוף שלישי, מה קרה אצלו, זה עולם של תוצאות. זה לא העולם הקליני של שינויים. שינויים מתרחשים בין אנשים ביחד. והמשימה הקשה של לעבוד עם מתבגרים, שאתם מתחילים עם המשימה הראשונה פה, זה לראות, בתוך השיח על סמים, האם משהו זז אצלי, אצלו, אם זה משהו שזז אצלי, זאת אומרת שאני מאחל לכם שתרגישו שמשהו זז, שיש תנועה, שתדברו במתבגר עם הרפלקציות של עצמכם ויתחדש משהו אצלכם. אז יהיה רעיון שהוא לא רק אובייקטיבי, חס ושלום, כי מי צריך את זה, אלא יהיה רעיון התפתחותי שיבצר תחום של ויגורצקי, ובתוך הרעיון גם הוא ישתתף במשהו שמקדם גם אותו. זה איפה שזה חי. טוב, נסתפק בזה ונמשיך שבוע הבא.
התחלתי לקרוא מאמר שלך דווקא בקורס של המשפחות. על המשפחות, כן, על המתבגרים, הורים מתבגרים.
מישהו רושם את זה בקורס?
בטח. כן, זהו, ומאוד מתעניין.
אצל מי זה?
אצל מיליאם שיפה, אנחנו, זה דווקא על המבנה המתבגרים.
אוקיי.
לא, אצלו זה מאוד מעניין. מאוד קשה לי, כאילו, הקוביה הזו, כן, שמישהו הפרטי,